אז בוא נדבר קצת על רבי מיילך, בוא נדבר, מה נדבר? מה נדבר על רבי מיילך? הרבי מיילך אומרים שהוא אמר כזה דבר, שמי שיבוא ליד הקבר שלו, אז הוא לא ימות בלי תשובה. זאת אומרת, הוא יחזור בתשובה לפני שהוא ימות. עד כדי כך. מובטח. אז אומרים שהיה אחד שעשה צרות גדולות לארץ, שבני רוב. שבני רוב. שבני רוב פעם אמר, פלט, הוא היה יהודי כזה צדיק ומתוק וזה. פלט, כך שמעתי, אני לא בטוח זה נכון. פלט פליטת פשע. הוא אומר לו, אתה תמות בלי תשובה. מה, אני אמור בלי תשובה? אני אלך לרק קבר של רבי מיילך. והוא אמר שכל מי שמגיע לקבר שלו הוא אמור בלי תשובה, אז הוא בדיוק יותר חשוב ממך. אז הוא הלך לקבר, אבל הוא מת בדרך. אז עכשיו השנה
הייתה... איפה הקבר של רבי מיילך?
לניג'נץ.
שהוא לא הספיק להגיע לניג'נץ.
שם הקבר?
כן, כן.
ידוע, זה מקום שהולכים אליו?
כן, כן. אבל כמה שאנחנו מדברים על הקבר של רבי מיילך, אומרים, החסידים אומרים ככה, שיש כמו שיש בארץ ישראל קבר של רשב"י, יש בחוץ לארץ קבר של רבי מיילך. חוץ מברסלב אומן, זה הקבר הכי חשוב. יותר מאפילו בעל שם טוב, למה? אף אחד לא יודע. למה פה בארץ קבר של רשב"י יותר חשוב מקבר של רבי עקיבא, שהוא היה הרבי שלו? אף אחד לא יודע למה. ועובדה, שזה קבר של רשב"י, זה הקבר. אבל השאלה ככה, מה פירוש? מי שהלך לקבר של רבי מיילך, הוא לא יעמוד בלי תשובה, הוא ודאי שיחזור בתשובה. מה פירוש? יש בחירה חופשית. אולי יחזור בתשובה, אולי לא יחזור בתשובה. על כל דבר יש בחירה חופשית, על תשובה עם בחירה חופשית, מה זה? כמו שאתה הקמת את האף שלך, שמעת את זה, נכון? נכון, כשאמרתי את זה שהוא אמר...
כן, כן, אני ראיתי,
הקמת האף. הקמת האף, אתה לא מבין את זה. מה פירוש של לעמוד בלי תשובה? יש לו בחירה חופשית. אז אומר, חוני אלפרין אומר כזה דבר, היה בלונדון אחד חוני אלפרין. אתה הכרת אותו?
שמעת את השם.
חוני אלפרין היה לו בית כנסת בלונדון בגולדנס גרין, חסיד של מניין דווקא בגולדנס גרין, למרות שזה לא היה. והוא היה בעל מסורת. יש היו רבנים פה בארץ, בעלי מסורת שלהם מסורות. היה אחד במובך הנערו לירוב, היה מסורות. היו כמה שלהם מסורות שידעו כל מיני דברים מהמסורת. היום אני לא יודע אם יש כאלו, מסתום יש. אז הוא אמר, אז מה הפשט בזה? אז מה כזה דבר? הרי הרמב"ם אומר שיש מצב, יש כזה מצב, שאדם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לחזור בתשובה כבר. למשל פרעה. פרעה השם הקשה את ליבו, מדוע? הוא היה כל כך, אז אין ראש שכבר הקשו את ליבו שהוא לא יכול לעזור בתשובה. אדם יכול להגיע לעשות כאלו עבירות שכבר הוא לא יכול לעזור בתשובה. אז אמר חוני אלפרין, שהעבירות האלו, שאנחנו אומרים שהמצב הזה, שבשביים החליטו על בן אדם שלא מסוגל, שלא יכול לחזור בתשובה, זה... כשיגיע לקבר של רבי מיילך, זה יתבטל. רק הנקודה הזאת. אם לחזור בתשובה, לא לחזור בתשובה, זה בחירה חופשית. אבל הנקודה הזאת שיש כאלו שהגיעו למצב כזה, שלעולם לא יחזרו בתשובה שלא נותנים להם, זה לא יהיה אם הוא יגיע לקבר של רבי מיילך. אז זה גם לא רע.
מובטח לו שיוכל לחזור בתשובה.
מה?
מובטח לו שיוכל.
כן, אבל לא חייב. עכשיו, אז אומרים שהרבי מיילך אמר שהוא לא מבין, הוא לא מבין שהתנאים דיברו על חבלי משיח. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהם לא ידעו שיבוא רבי מיילך ויבטל את חבלי משיח בתפילה שלו? הם לא ידעו שיהיה אחד כזה? כך הוא אמר. אז כולם שואלים, אז מי שאמר, אז כשבאו, כשהרבי מיילך הגיע פה לארץ, אז באו הרבה אנשים חשובים לבקר אותו. הרב הרצוג וכל מיני ערבים. מי שהרב הרצוג אמר לו על השואה שזה חבלי משיח. חבלי משיח. אז אמר לו, מה פתאום? אין חבלי משיח. חבלי משיח, הרבי מיילך כבר ביטל את זה. זה גזירה. זה לא חבלי. יש חבלי משיח שזה גזירה. זה משהו אחר לגמרי. חבלי משיח זה הפירוש שאוטוטו מגיע משיח. זה לא. גזירות, גזירות יכול להיות. עד כדי כך. והרבי מקלויזנבורג אמר, שמה שהרבי מיילך ביטל את חבלי משיח, זה רק מדובר, זה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אבל לא, והאמת ככה, בחוץ, בארץ ישראל, אם לא היינו עושים שטויות, גם כן, אם היינו עוברים את כל העבירות שעשינו, היינו נשארים. בית ראשון, אם לא היו מורדים, אז בית הקשר היה נחרב. בית שני, אם הבריונים לא היו משתולים, לא היו נחרב. אחרי כל העבירות שעשינו, אם לא היו עושים את השטויות האלו, אז היה כבר בית ראשון, לא עוד נמצא, זה מדהים. אז זה הציבור על הרבי מיילך, ומספרים, זה הרב סמייל סיפר לי מה שפעם סיפרתי לו. אוקיי, מספרים שהרבי מיילך היה לו בת שהייתה נמוכה. אז הרבי מיילך עשה ככה, נהייתה יותר גבוהה, ככה יותר גבוהה, ככה יותר גבוהה, ככה יותר גבוהה.
היא גדלה?
מה?
היא גדלה.
גדלה. אז אשתו אמרה, תעצור, תעצור. היא הגיעה כבר למטר 80, כבר מטר 90, ואתה צריך להיות עושה, תעצור, תעצור. בקיצור, אז מישהו אמר, זה לא יכול להיות. הרבר מיילך ישים יד על הבת שלו, הוא שם יד על הבת שלו, זה לא יכול להיות, הוא לא ישים יד על הבת, אפילו הבת שלו לא ישים יד. זה לא יכול להיות. הרבר מיילך ישים יד על הבת שלו, לא. אז אמרו, תרצו את זה בסיפור אחר. הרבר מיילך, הרי, אמרו, פעם הוא ראה תינוק שמצייר את אבא, את אמא שלו. אמר, ובואי, איך אתה מצייר את אמא שלך? אתה לא מתבייש. אז אמא שלו אמרה לו, אמא שלו, גם אתה, שאתה ינקת ממני כשאתה חלב, אתה ציירת אותי לפעמים. מה? בקיצור, הוא התחיל לחזור בתשובה, הוא לקח את היד הזאת, כשהוא צייר אותה, הוא נתן לה, כשהוא ינק אליו, ושם את זה בתוך האש. עד שהיד כבר לא הרגיש, לא על הרגושה כבר, לא הרגשה. אז היד הזאת, הוא שם על הראש של הבת שלו, מדוע? והיד הזאת כבר לא היה הרגשה, אולי יש לנו דבר כזו יד. מותר לשים על זהו. אז זה הסיפורים על הרבר המיילך, שמה זה...
סיסוי
גנאי. ממש.
כן, אז היינו פה בפרק א', שהוא הוכיח, כן, היה ההוכחה שמה זה נקרא צדיק, רשע, וכל הדברים האלה, זה לא כמו בגמרא בראש השנה, שהכוונה היא, יש לו רוב הבנות, או רוב זכויות, או משהו כזה, אלא הכוונה היא שאחד שלא, אין לו שום עבירות בכלל, רק למה זה נקרא שהוא עדיין לא צדיק, גומו, זאת אומרת, למה הוא נקרא במדרגת בינוני, זה בגלל שבהרגשות שלו הוא כל פעם צריך להילחם עם זה עדיין. זאת אומרת, זה לא שליבי חלל בקרבי. עכשיו, אתה שאלת אז על דוד המלך, כן? פה הוא מביא דוגמה של דוד המלך, כן? הרי אחד הקושיות שלו היה, איך יכול להיות שכתוב שברת הצדיקים, ברת הרשעים, כן? איוב אמר שהקדוש ברוך הוא ברא רשעים, וגם בגמרא ביומא כתוב שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור צדיקים. אז זאת אומרת שמלכתחילה הוא שם אותם במדרגת צדיק, כמו שראינו בזוהר הזה, דרך אגב, שזה ממש חשוב, הזוהר שראינו בתוכו, כאילו שיש נשמות שמגיעים מהבחינה של עץ החיים, ויש נשמות שמגיעות מהבחינה של עץ הדעת טוב ורע. נראה, זה מאוד חשוב להמשך. אז דוד המלך הוא כאילו כמו הצדיקים האלה שאין להם בכלל, לי בכלל לא בקרבי, כי הרגו בתענית. אז... וגם כי אנחנו רואים של דוד המלך היה כאילו עבירות. הגמרא אומרת שכל האומר דוד חטא, זה רק טועה, אבל למעשה אנחנו רואים שכן היה. אז סתם זה, אגב, הבאתי פה, הרבר מיילך, זה גם היוצאת שלו, אז הוא אומר איזה דבר, שזה, אולי זה יסביר את הדבר. זאת אומרת, נכון שיש צדיקים שהם מהבחינה של עץ החיים, ולכל הרי הם לא יכולים לחטוא בכלל. כן? הנשמות האלה שהקדוש ברוך הוא שתל, אין להם בכלל יצר רע, אז הם לא יכולים לחטוא לכאורה, כן? אין להם שום סיבה לחטא. כן? נכון, הצדיקים האלה שהקדוש ברוך הוא שותל, אין להם יצר רע בכלל. אז איך בדוד המלך כן יש... אתה רואה לפעמים שאפילו צדיקים האלה, נגיד, משה רבינו, לכאורה הוא ודאי מהצדיקים האלה, כן? כל אבות האומה, אברום, יצחק ויעקב, אבל כל אחד מהם בתור יש, הוא אמר במדו כי ירושנו, והוא עשה, כל אחד היה להם איזה כישלון מסוים. והשאלה היא, כמו שאומרים, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, האם אנחנו אומרים שאין להם יצר רע, אז מה זה החטא הזה? אז אולי זה, אני אומר, זה סתם יצא ביוצא של הרבי מיילך, אבל יש לו בפרשת קדושים, זה לא צילמתי, אני רק אגיד לכם, אז הוא אומר ככה, בקוץ לכם, הרב ירמיה אומר ככה, לפעמים, אף הצדיק הגדול, אשר כבר יש לו שמירה מן השמיים, זאת אומרת, מהשמיים הוא שמור שהוא לא יכול לחטא, זאת אומרת, כמו הצדיקים האלה, אף על פי כן, לפעמים עושה דבר בחסרון כלשהו, כגון, שאינו מכוון כראוי באיזה ברכה בתפילתו הזקה, והדומה לזה. זאת אומרת, רואים שגם בצדיקים האלה יש להם לפעמים איזה חסרונות.
ממש האם עשה לה?
מה? כמו מוישה רבינו מנסה לה, זה גם כן, הרי כולם, יש פלפולים שלמים, מה בדיוק היה עבר, הוא אמר ככה, זאת אומרת, זה עבירות קלושות, זה עבירות קטנות כאלה, הוא היה צריך להבין ככה, היה צריך להבין ככה, זה הכל פלפולים, אבל איך זה קורה? הרי אין להם יצר רע. ומאין בא זה לצדיק הזה? זה הרי ברמה יושב, פרשת קדושים, איך זה מגיע לכזה צדיק? שהוא בכלל ייפול בחטא, זה לא שייך אצלו. או, נראה שהוא על דרך הכתוב בספרים שיש קליפת נוגה הסמוך לקדושה. זה הקליפת נוגה שאנחנו נראה עוד מעט שהוא מדבר על זה. לכן זה גם הקדמה טובה. זאת אומרת, בעצם המילים קליפת נוע, גם איפה זה מגיע, זה מגיע מפוסוק בישעיה. כתוב שם שהוא ראה את ה... זה כתוב שם את המחזה של השם יושב על הכיסא, כתוב שם הנה רוח, ביחזקאל, סליחה, והנה רוח שערה וסופה ו, ו, ואש גדולה משבר ערים, משהו כזה, ונוגה לא סביב. זאת אומרת, כתוב שלוש לשונות. הנה אש גדולה ורוח שערה, אני לא זוכר את לשון של הפסוק לגמרי.
חשמה?
מה?
אין חשמה?
לא, לא. והמשפט הרביעי זה ונוגה לא סביב. אז מה שנראה עוד שנייה זה שהמקובלים הסבירו, רבחיים ויטל ואריזל הסבירו, שהשלושה משפטים הראשונים באים לדבר על שלושה קליפות שהם רע מוחלט. כן? רוח, שערה, כל הדברים האלה זה רע מוחלט. זאת אומרת, כמובן כל רע יש לו גם כן איזה חיות, אבל בעצם זאת אומרת מה זה אמר, אמרנו רע מוחלט, הם לא באים לקדם שום ערך נצחי. כשאנחנו רוצים לפשט את זה במילים שלנו, מה זה אומר שיש קליפות שהם רע מוחלט? זאת אומרת, הם לא באים לקדם שום ערך נצחי. נכון? זאת אומרת, כל דבר שהוא לא מקדם ערך נצחי, הוא זמני, אז הוא לעצמו, אז בעצם הוא רע. או, איך הפסוק? או, והנה, והראה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול, אש מתלקחת, ונוגה לא סביב. כן, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. כן, זה המשך של זה. אבל הפסוק ההתחלה זה רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, זה שלוש בחינות של רע גמור, ונוגה לא סביב, סביב, אני רואה את המילה הזאת סביב, מה היא באה להגיד? סביב, זאת אומרת, זה משהו שהוא סובב, הוא כמו קליפה. כשאנחנו אומרים את המילה קליפה, זה כמו קליפה של תפוז שהוא שומר על הפרי, והוא מסתיר את הפרי, נכון? בעצם מה קורה בקליפה? קליפה מצד אחד היא באה להגן, אבל מצד שני היא מסתירה. אני לא רואה את הטוב שבתוכו. כן? אז יש לזה מעלה וחסרון. כן? עצם המילה קליפה היא כבר אומרת לך שיש לה מעלה שהיא מכסה ומגלה. אז שלושה קליפות טמאות, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לראות את הטוב בהם. כן? כמו שאי אפשר, זה כמו איסור. למה זה נקרא איסור? איסורים. נגיד, כל האיסורים שבתורה הם מגיעים מהשלוש קליפות האלה. למשל, איסור חלב, כן? אז החיות שמגיעה לזה זה מהרוח שערה וסופה, וזה נקרא איסור כי זה אסור. זאת אומרת, החיות המעוטה שיש לזה שמחיה את זה, היא אסורה, היא לא יכולה לצאת, אין דרך להוציא את זה, אין דרך לברר את הטוב בזה. זה יישאר תמיד בצורה של לא טוב. עד...
מה הפירוש של המילה נוגה?
נוגה זה אור. אור.
אמנשן.
סוג של אור, כן? גם בתחילת פסוחים נראה לי יש את זה. על...
נגי.
כן? נגי זה יום, לילה, הזמן שמתחלף... זה גם כן מעניין, זה הזמן שמתחלף היום והלילה. זמן ביניים כזה. נוגה לא סביב, זה נראה, זה נוגה לא סביב, זה מסתדר טוב דווקא שם. נגי זה הזמן שכאילו קצת לפני סוף היום, מתי שמתחיל להיות לילה, או סוף הלילה שמתחיל להיות, זה המסקנה של הגמרא, כן? שזה, זאת אומרת שהוא זמן ביניים כזה, הוא לא יום ולא לילה.
זה זמן של ספק.
זמן של ספק. זמן של ערבוב. אתה רואה חצי יום, חצי לילה, אתה לא... וזה מסתדר טוב. אז קליפת נוגה זה קליפה, כמו שאנחנו אמרנו, שהיא קשורה לטוב ורע. לעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת שיש בה, היא לא רע מוחלט, יש בה טוב, ואם אתה תתנהג כפי שצריך, אז אתה יכול להעלות את הכל, את כל לטוב. למשל, הביסקוויטים האלה. הביסקוויטים האלה זה לא תפילין, זה לא קדושה מוחלטת, נכון?
אבל זה הפרשת שומס ומייסוס, אולי כן.
אם אני אוכל את זה בשבס, אם אני אוכל את הקרקרים האלה בשבס, זה כבר לא קליפת נוגה. אפילו אם אני חושב שאני אוכל את זה בגלל שאני מאוד אוהב את הביסקוויטים האלה, זה לא יפגום בנפש, כך אומר אריזל. כי בשבת, כיוון שזה מצווה, כל דבר שהוא מצווה, אז זה לא קליפת נוגה, זה כבר קדושה. אבל במשך השבוע, כשאני רוצה לאכול את זה, אז יש פה מאבק. יש פה חלק טוב וחלק רע, ואתה יכול לעשות שזה יהיה כולו טוב. זה לא כמו דובור אחר, כן? שאתה לא יכול, אין מה לעשות. גם אם תכוון את הכוונות הכי גדולות, זה נשאר אסור בזה. אז נוגה לא סביב, זה הקליפה שהיא טוב ורע מעורבבים אחד בשני. אז הצדיקים האלה, הם לא שייכים לקליפת נוגה, כמו שאמרנו, כמו שראינו בזוהר בשבוע שעבר, הם מגיעים מעץ החיים. קליפת נוגה מאיפה מגיעה? מעץ הדעת טוב ורע, אחרי חטא האדם הראשון, טוב ורע מעורבבים אחד בשני. עץ החיים, זה חיים מוחלטים. אז הצדיקים האלה הם לא שייכים לטוב ורע, אבל אז איך הם נופלים בכל זאת? בגלל שיש קליפת נוגה הסמוכה לקדושה, כן? כי משאו, אז זה סביב, סביב למה נמצאת קליפת נוגה? סביב לקדושה. זה המפריע, יש כאילו שלוש קליפות, כאילו נגיד בגוז יש כמה שלבים של קליפה, נכון? יש את הקליפה החיצונית שאותה אי אפשר לאכול בכלל, זורקים את זה, ויש קליפה דקה שהיא זה, היא נהיית חלק מזה, היא אפילו אוכלים אותה לפעמים איתה, כן? או בבוטנים, נכון? יש קליפה חיצונית, מה עושים איתה? זורקים. אבל את הקליפה היותר דקה הזאת אוכלים את זה עם זה, זאת אומרת זה קליפה שהיא תפלה. אותו דבר גם בקדושה, יש את הקליפות שאנחנו חייבים לזרוק, אין לנו איך לטפל בזה בעולם הזה, ויש את הקליפה הזאת שהיא יכולה להיות תפלה ומצטרפת לזה. אז הצדיקים האלה, מאיפה מקבלים, הקליפת נוגה מאיפה מקבלת יניקה? כי משם יונקים, משם יונקים לזה, לכן זה, לזה היא סמוכה אל הקדושה, שיהיה להם מקום לחיות. זאת אומרת, היא צריכה להיות, הקליפת נוגה הזאת היא חייבת להיות סמוכה לקדושה, כי כל דרגה מקבלת מהדרגה של למעלה ממנה. אז מילא היא צריכה לקבל, והכל תלוי בצדיק. כיוון שלא היה צדיק שום גם כלל, אז לא היה מקום לקליפת נוגה לנוק מהקדושה. ולא היה לה חיות כלל. פה זה יסוד גדול, שכתוב בתלמידי הבעל שם טוב. כי אם אין לו שייכות לדבר מסוים, אני לא יכול לקבל מדבר מסוים. מי שרוצה בהקדמה הראשונה של המהר"ל לגבור יש השם, כן? הוא שואל שם השאלה שכל הראשונים שאלו. יש איזה שבע תירוצים בראשונים. הוא שואל, למה לא כתוב בתורה בשום מקום עולם הבא? לא כתוב, כתוב בתורה שאם תעשה מצוות יהיה גשם. לא תעשה מצוות לא יהיה גשם. ויהיה חרב וזה, אבל לא כתוב לא גן עדן לא גיהנום, לא כתוב עולם הבא. מה זה עולם הבא? זה עוד שאלה, אבל לא משנה. לא עולם הבא, לא גנן, לא כתוב כל השאלה הזאת. אז יש שבע תירוצים בראשונים על זה. כל אחד בראשונים אומר תירוץ אחר. אומר המהר"ל, פשוט ביותר. איך אנחנו מקבלים, איך קיבלנו את התורה? על ידי נבואה. עכשיו, נבואה זה הידבקות בדבר, הוא מסביר שם, שנבואה זה הידבקות בדבר. אז כיוון שעולם הבא זה לא משהו שיש לנו מושג בו, אי אפשר, הנביא לא יכל להשיג דבר שהוא מחוץ למושג שלו. לא יכלו לכתוב, להביא, הקדוש ברוך הוא לא יכל לתת לנביא, למשה רבינו, את העניין של עולם הבא, כי עניין של עולם הבא זה דבר שהוא חיצוני מהעולם. הוא לא בעולם, אין לנו שייכות אליו. דבר שאין לנו שייכות אליו, אנחנו לא יכולים להיות דבוקים אליו. אז כשצריכים דבקות, נבואה זה על ידי דבקות, הוא לא יכול, זה לא מידע שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא מדבק ואז הוא מקבל את המידע, הוא לא יכול להידבק בדברים שהם לא מעל, מעל ההשגה שלו, יש לו שם עריכות גדולה.
למה הוא לא יכול להסביר את זה?
כאילו, כי הוא אומר, המהר"ל שם אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה, זה לא כמו שמלך אומר איזה ציווי שהוא מעביר לך מידע, זה עובד על ידי נבואה, זה חייב לעבור בנבואה. כן? עכשיו נבואה הוא מסביר שם בשונה משכל, יש לו שם עריכות, כי הרי זה שיש עולם הבא כתוב בשס. החכמים כן הצליחו להשיג שיש עולם הבא. הנביאים לא השיגו את העולם הבא. בנביאים לא כתוב מושג כזה של עולם הבא. החכמים כן השיגו את זה שיש עולם הבא. אז זהו בא להסביר שם שיש הבדל בין שכל לנבואה. נבואה, כיוון שזה עניין של הידבקות בדבר חיצוני, אז אם אין לי את זה בתוכו לפני זה, אני לא יכול להידבק בזה. אני לא יכול להידבק במשהו שאין לי אותו לפני זה כבר. זה כמו שתי מגנטים. אני צריך שיהיה כבר מגנט לפני זה. בלי שיש משהו, אני לא יכול להידבק. שכל הוא דבר שכן.
אולי ההגדרה של הנביא זה להיות רואה.
כן, הוא מביא את זה. כתוב רואה או חוזה, והוא מסביר. כן,
המהר"ל. זה עניין של ראייה, ואומרים, עין לא רואה, אלוקים זה לא
סבא. על זה הוא מדבר, על הפסוק הזה הוא מדבר. על הפסוק הזה הוא מדבר.
הנביא לא יכול, התפקיד של הנביא זה להגיד מה שהוא יכול לראות.
מה שהוא יכול לראות.
בגלל שהוא לא יכול לראות, בגלל שעין לא רואה, אלוקים
זה
לא סבא.
כן.
הנביא גם כן ידעו שיש עולם הבא.
את הגמרא הזאת הוא מסביר.
אבל הם לא דיברו בזה בגלל שהם לא ראו את זה בחוזה.
הם ראו, ידעו את זה משכל, אבל הם בנבואה, בתוך התורה, לא יכולים לכתוב את זה, כיוון שזה משהו, אז זאת אומרת, הרעיון הזה, שמשהו שהוא חיצוני אליי, והוא לא קשור אליי, אני לא יכול להידבק אליו. אז אותו דבר, הצדיק, אומרים, זה יסוד גדול שכתוב בחסידס, שיש כזה מושג שהצדיק צריך לרדת, ולפעמים כאילו לחתור, בשביל שהוא יוכל להוריד מאנשים, כן? זה מושג שהרבי ירמיה חוזר על זה דווקא הרבה פעמים. העניין של ירידה של הצדיק, זה מה הרעיון? אבל אם הצדיק נמצא במקום שאנחנו לא שייכים אליו, כן? אם הוא לא שייך, אז אין לנו, מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, כן? זה, אפילו בדברים פשוטים אפשר להגיד את זה. יש אנשים שאנחנו לא יכולים, נגיד, רבאון מבלז, מה אנחנו יכולים לקבל ממנו? הוא לא נמצא בעולמות שלנו, הוא לא חי את העולמות שלנו, כן? זאת אומרת, יש צדיקים שהם, אנחנו לא, צריכים שיהיה איזה שייכות בינינו, כדי שהוא יוכל להשפיע בינינו. צריכים, אז הצדיק הזה, הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידות מסוימות, כדי שיהיה לו שייכות בדבר מסוים למדרגות הנמוכות, וככה הוא משפיע קדושה על הקליפת נוגה. זאת אומרת, זה משהו שזה מוכרח. ולא היה לו חיות כלל. לזה צריך הצדיק להיות לו איזה חיסרון במקצת, ליתן להם חיות גם כן. יפה, אז זה רמייך בפרשת קדושים. אז זה לגבי השאלה שלך. נכון שדוד המלך כנראה היה לו, אבל כנראה שכמו שהגמרא אומרת, אנחנו ראינו חטאים, באים חזל אומרים, תדע לך, כל האומר דוד חוטא אינו אלא טועה. זאת אומרת, למה? והגמרא אומרת גם בסנהדרין שכל החטא הגיע כדי להראות תשובה לרבים. זאת אומרת, זה לא היה משהו באמת עם התמודדות של יצר הרגילה, זה היה משהו שנתנו לו חיצוני כדי שיהיה לו שייכות, כדי להראות תשובה לרבים, כדי שיהיה לו שלחות עם הציבור.
זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא כאילו חוטא, אבל
בעולמות הדברים... כן, בעולמות יהודים יודעים שזה לא היה מחמת חטא שלו.
בעיניים שלנו זה חטא. כן. נראה כמו חטא.
כן, זה נראה כמו חטא, בטח, זה נראה כמו חטא. אפילו הנובי הוכיח אותו על זה. זאת אומרת, לכאורה דוד המלך בתודעה שלו חשב שהוא חוטא, כן? הוא לא ידע את כל הדבר הזה, שזה היה תכנון של הקדוש ברוך הוא וכל זה, ולכן הוא צם ובכה וחטוסי נגדי תומית, כן? דוד המלך חשב שהוא חטא, הוא חשב שהוא הפסיד את כל העולם הבא שלו עם כל הסיפור הזה. והנובי שלח אליו ואמר לו, אבל זה לא היה בעצם כנראה חטא, כי הוא היה מהנשמות, כל הצדיקים האלה, מהנשמות האלה שמעץ החיים, אז בעצם הם לא שייכים ליצור. אם יש להם עבירות, זה משהו חיצוני, זה משהו אחר. זה הסבר אחד שיכול להיות, כדי שיהיה לו שייכות עם העם, אז צריכים זה.
זה כמו הלידס משיח בסדון.
זה כנגד המקטרגים, זה משהו אחר. זה עוד דבר, שזה תמיד מגיע דרך תומה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שהקדושה מגיע דרך כל מיני דברים מוזרים. דוד המלך הגיע דרך, לא היה ברור אם הוא זה.
בנות לוט,
כל הדברים האלה, זה עוד משהו. זה כאילו, הנוגה כדי, זה עוד סוגיה. עכשיו, יש פה, יש עוד הגעה קטנה, ואז אנחנו אומרים, אך ביור העניין.
עוד דבר, לקחת ניצוץ מתחתונים, צריך לרדת, לקחת את זה.
כן, כן. זה הנקודה. מה זה? לקחת ניצוץ בעצם זה אותו דבר. כשאני נותן, זה עובד ישר והפוך. זאת אומרת, העולמות העליונים צריכים לתת חיות לעולמות התחתונים, כן? מה זה הניצוץ? הניצוץ זה חיות שהעולמות העליונים נותנים, ואחרי זה אנחנו מעלים אותם בחזרה, זה העבודה של הבירור. שתי הדברים צריכים לזה. פה הוא מדבר מהצד השני. כדי שלקליפת נוגה בכלל יהיה חיות, אז צריך שיהיה לה קשר לעולמות העליונים. איך יהיה לה קשר לעולמות העליונים? הצדיק יורד, ובזה הוא נותן חיות לקליפות, כי יש לו שייכות עם זה. עכשיו, פה הוא סתם שואל בהגה...
למה קליפת נוגה לא מספיק שהיא מתעסקת איתנו? למה היא צריכה להתעסק גם עם הצדיקים?
מה, כי, לא, מה פירוש? כי העולם הזה של טוב ורע...
מספיק שהתקבל חיות מאיתנו, לנו יש קליפת נוגה בלי בעיה.
אנחנו, כן.
למה צריך לסבך את הצדיקים?
אני נגיד, אבל כל העצים, כמו שכתוב, עץ החיים בתוך הגן. זאת אומרת, יש הרבה עצים, עץ החיים בתוך הגן. מה זה בתוך הגן?
באמצע
הגן. זאת אומרת, כולם מקבלים חיות, כל דרגה חייבת לקבל יותר מלמעלה. הכל בקבלה, תמיד זה עבד, הכל עובד בצורה של השתלשלות. אי אפשר בבת אחת לתת קדושה מלמעלה ללמטה. אז איך זה עובד? זה עובד שהעולמות הכי גדולים, נגיד עץ החיים, משפיע לעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, עץ הדעת טוב ורע זה קליפת נוגה. ואז, אחרי שיש לו השפעה, אז אנחנו יכולים כבר להתעסק בעצמנו עם הקדושה שיש בזה. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל עם זה שיש לו קדושה יותר עליונה. טוב, כאילו, טוב, המציאות הזאת שיש טוב ורע, זה לא מציאות שהיא תכליתית. זה לא היה אמור להיות ככה. כן? התוכנית המקורית הייתה שלפני חטא אדם הראשון, היה שהטוב נמצא בנפרד והרע נמצא בנפרד. אין ערבוב ביניהם. הרע והטוב ידועים. אין ערבוב בהם. אז זה דבר שקרה בעקבות חטא, אז הוא צריך חיות מדבר עליון ממנו, זה לא, כל עולם צריך חיות ממנו, וגם הקליפות, נגיד, הקליפות הטמאות, מאיפה הם מקבלים חיות? הם מקבלים קליפת נוגה. הם צריכים איזה חיות. כן? רק שהם אסורים שם, אותה אנחנו לא יכולים לעצור, אבל הם חייבים לקבל חיות גם כן מאיזה דרגה יותר עליונה מזה. עכשיו, פה הוא רק מביא בהגעה, אתם רואים את ההגעה, אז הוא מביא, הגעה קטנה, הוא מביא זוהר שכתוב אחרת, כן, אני אמרתי שצדיק הכוונה אחד שאין לו בכלל עבירות, שם כתוב, יש שם על איוב, כתוב שאיוב היה לו איסורים, אז יש שם סוגיה, כאילו, איך היה לו איסורים, ממש השאלה של צדיק ורע לו, אז רב אמנונה שאל שם את, שאל את זה, אני צילמתי את זה אז, אבל אני לא יודע אם צריכים, זה ממש קטע קטן. דהיום, היום אחד אשכח רב אמנונה לאליהו. רב אמנונה בזוהר, מי שצריך לדעת, רב אמנונה בזוהר זה איזה דמות מיוחדת במינה, זה לא המוירי רגיל. זה היה רב אמנונה, זה, יש ביטויים בזוהר כאילו הוא יותר גדול מרב שמעון גם כן. יש סיפור שלהם בתחילת בבראשית שנפגשו עם איזה ילד שהוא היה בן של רב אמנונה. ורב שמעון מדבר עליו שם, רב אמנונה זה דמות משהו מיוחדת בזוהר. אז רב אמנונה פגש את אליהו, אז הוא אמר לו, ודאי תנינא דאיש צדיק ורע לוי, ראשו וטוב לוי. כן? השאלה הזאת היא של צדיק ורע לוי. אז מה, אז רב אמנונה אמר, צדיק, כן, כל שממועטין לו חובותיו, אז נותנים לו בעולם הזה חובו, ועל כן צדיק ורע לו. וכל שמרובים אבונויסוב וממעטים זכויותיו, נותנים לו שכרו בעולם הזה רשע וטוב לו. אז רשע וטוב לו, איך זה עובד? בגלל שיש לו הרבה עבירות וקצת זכויות, כן? אז מילא נותנים לו בעולם הזה את הזכויות. אבל הצדיק ורע לו, מה כמה הצדיק ורע לו? שיש לו רוב מצוות וקצת עבירות, אז נותנים לו קצת איסורים בעולם, כדי שלעולם הבא הוא יהיה זה. אז רואים שהוא הבין שצדיק, צדיק זה ורע לו, לא הכוונה היא שיש בתוך, אלא כמו הגמרא בראשונה, שיש לו רוב זכויות וקצת עוונות. ככה רב אמנונה הבין. אז אומר בעל התניא, זה קושיה עליו, זה כבר זוהר, זה לא, זה זוהר מפורש. אז הוא אומר, זה אי שאלת רב אמנונה לאליהו. ככה רב אמנונה הבין באמת. אבל לפי תשובת אליהו שם, פירוש צדיק ורע לו, כמו שכתוב בראי מהם, לפרשת משפטים עם דלעיל. זאת אומרת, הזוהר הזה שראינו למעלה, פרשת משפטים שצדיק ורע לו, זה צדיק שיש בו רע. זאת אומרת, שהוא עדיין צריך לעבוד על היצר הזה, זה אליהו הנביא ענה לו לרב אמנונה. זאת אומרת, רב אמנונה טעה, הוא חשב שזה הכוונה צדיק ורע לו, ואליהו הסביר לו, ושיבים פונים לתואר. זאת אומרת, גם מה שרב אמנונה אומר, יש לזה איזה, זה הראשונים, הרי כמו שראינו, בדף הראשון שהראשונים, ככה הסבירו את כל העניין של צדיק ורע לו וזה, הם הבינו את זה כפשוטו, כמו הגמרא בראש השנה. אז יש כזה מהלך בתורה, אבל על פי אמס, זאת אומרת, על פי תשובת אליהו, עכשיו איך זה כתוב שם בתשובת אליהו, זה מסובך מדי. זאת אומרת, איך הוא רואה שאליהו, שמה?
דיבר עם הרב אמנונה לשיתו סי שם, אליהו.
הוא אומר שלא, הוא אומר שאליהו משיב לו שמה, את זה, את הנקודה הזאת הוא משיב לו. עכשיו, איך רואים שמה בתשובה, זה ניסיתי, זה לא ברור, צריכים לעיין בזה, אבל זה... זה אומר, זה הערה צדדית, בסדר. עכשיו, אז זה בעצם, הוא בייר את העניין, מה זה המהות של צדיק, עכשיו הוא בא להתחיל לבאר, איך בנוי הנפש של הבן אדם. איך בנוי נפש של הבן אדם. זה הקטע הבא. אז אני חושב אולי כדאי קודם כל לקרוא את איך שהוא אומר את זה, ויש לנו פשוט, יש שרי קדושה, שבעצם כל מה שהוא אומר, זה המקור שלו, זה שרי קדושה, זה כאילו, אנשים, הרבה אנשים טועים בזה, חושבים שזה המצאה שלו, שהוא הראשון שהמציא את זה, אבל בעצם זה כבר חיים ויטל כבר אומר את ההגדרות האלה, כבר חיים ויטל, רק אולי קצת בשינוי לשון קצת, מה זה צדיק ומה זה צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, נראה מה, 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 אבל אני חושב שכדאי קודם לקרוא את מה שהוא אומר, ואחרי זה נראה את השרי קדושה אחרי זה. סתם שיהיה לנו איזה רקע. אז הוא אומר ככה. אך ביור העניין, לבאר את העניין הזה בכלל של הנשמות. אך ביור העניין, אפי מה שכתב הרב חיים ויטל בשרי קדושה, ובית חיים, ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. למה? הוא כדכתיב, יש פסוק בישעיה, ונשמות אני עשיתי. מה זה נשמות אני עשיתי? לא... כי פשוטו, נשמות, הכוונה היא של כל האנשים בעולם, אלא לכל בן אדם יש שתי נשמות, ככה אריזל בלקוטי, לקוטי זה לא המצאה שלו גם כן, זה גם אריזל בלקוטי תורה, על הפסוק הזה בישעיה גם כן, הוא אומר, נשמות אני עשיתי, זה הולך על שתי חלקי הנשמה שיש בכל בן אדם, לא על נשמות של כל עם ישראל. אז יש שהם שתי נפשות. עכשיו, הוא מדבר על יהודים. הם לא יהודים, נראה בהמשך, וזה גם כן סוגיה שצריך להבין אותה. אז איך זה עובד? נפש אחת היא מצד הקליפה וסתרה אחר. כן? אז עוד הפעם, יש פה שתי לשונות, קליפה וסתרה אחר, כן? סתרה אחר זה הצד האחר, אז הוא כבר פה רומז שזה חלק שמורכב משתיים. קליפה זה משהו שהוא לא שלילי, סתרה אחר זה שלילי, אנחנו מבינים. זה צד האחר, צד שמתנגד אלינו. קליפה, כמו שאמרנו, קליפה היא יכולה להיות אדרבה, לפעמים קליפה היא שומר לפרי. כן? במסכת ידיים אדרבה, קליפה מקבלת את הדין של הפרי, כיוון שהיא שומר לפרי, אז היא נהיית חלק מן הפרי. אז כמו שנראה, זה לא ממש, כמו שהוא אומר, פה זה מביל, זה נראה קליפה, לא, יש פה שתי חלקים, כמו שהוא אומר. והיא המתלבשת, איפה זה מתלבש? בדם האדם, להחיות הגוף. זאת אומרת, זה הנשמה הזאת, היא נמצאת בדם, וכדכתיב, כי נפש הבשר, זאת אומרת, נפש, כמו שהוא קורא לזה, נפש בהמית, נפש בשרית, נפש בשר, נפש היא גשמית קצת, יש לה ביטויים גשמיים בדם, שם נמצא בדם, וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה. זאת אומרת, יש ארבע יסודות בנפש הזאת, ארבע חלקים, הנפש הזאת, הנפש של, שהיא נראה עוד מעט מקליפת נוגה, היא בנויה מארבע חלקים. יש לה אש, רוח, מים ואפר, וכל אחד מהם מבטא מידה מסוימת. עכשיו, הוא נוקט את המידות שהם, כמו שרב חיים ויטל קורא לזה, הם הראשים של זה. זאת אומרת, נגיד, יסוד האפר, לדוגמה, אז הוא יגיד עצלות. אבל יש הרבה מידות שמגיעים מזה, אבל השורש של כל המידות הקטנות מגיע מהעצלות. זה המידה הגדולה שהיא משתלטת על כל המידות. ארבע יסודות רעים שבה, דיינו, כעס וגאווה, כן? כעס וגאווה זה בעצם אותו דבר כמו שנראה, כן? כי בן אדם לא יכול לכעוס בלי גאווה. בן אדם שאין לו גאווה, אין לו על מה לכעוס. כן? אז זאת אומרת, כעס תמיד חייב להגיע עם גאווה, ולכן בעצם השורש של הכל זה הגאווה. מיסוד האש שנגבה למעלה, כמו שהאש בצורה הגשמית שלו, זה משהו שנגבה למעלה והוא לא רוצה, חייבים לתפוס אותו בכוח שיתלבש וזה, ככה זה היסוד של כעס וגאווה. זאת אומרת, הוא רוצה להגביע את עצמו. ותאוות התענוגים מיסוד המים. כל התענוגים, התאוות, זה מגיע מהיסוד שנקרא מים. למה? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. זאת אומרת, השורש הראשוני, אם אתם רוצים, יש, נו, השכן שלנו, בורשטיין?
בורנשטיין.
אז הוא כל פעם נותן שיעורים על מים, על היסודות של המים, בפיזיקה של זה, ומה שאפשר ללמוד מזה לזה. אז אחד מהיסודות, זאת אומרת, אפילו נגיד אלה שטענו אבולוציה, אז גם כן, איך הם טוענים, כולם יודעים, אם נמצא באיזה כוכב מים, זה יכול להיות התחלה של משהו חי, התחלה של כל דבר, צריך להתחיל עם מים. מים זה היסוד הראשוני של כל הדברים. אז כל מיני תענוג זה מגיע ממים. דרך אגב, היה חסידיות ממני בבלז שלא שתו מים לבד. תמיד כשרצו לשתות, הקפידו לשים בתוך המים או סוכר או עוד משהו, לא לשתות מים לבד.
אלכוהול לשים בתוך המים.
או כן, או אלכוהול או משהו אחר.
במקום.
למרות שזה נראה הפוך, מים, מה תאווה יש במים? כאילו לשתות מים אין כל כך תאווה. קוקה קולה יש, קוקה קולה או פפסי. כן, אבל מים, לא, אבל בגלל היסוד הזה שמים ביסודות הנפש הם מסמלים את ההצמחה של כל מיני תענוג, אז הקבידו, ואני חושב שהרב מסקבר, הוא היה חתן בבלז, הרב מסקבר הקודם, והוא היה מקפיד על מנהגים, אז כל השואה, כל הזמן שהוא עבר, כל מה שהוא ברח, הוא לא הסכים בשום מקום לשתות מים בלי שישים בזה עוד משהו.
וואו.
הוא שם חול, הוא שם משהו, העיקר שזה לא ישתות מים בפני עצמו. עד כדי כך הוא זה. אז זה מגיע מהנקודה הזאת, שכאילו המים מסמנים את ההצמחה של כל מיני תענוג. ועוללות וליצנות והתפארות, עוללות, כן? וליצנות והתפארות ודברים בטלים, מיסוד הרוח, כן? זה לא מעניין. גאווה זה יסוד האש, אבל התפארות זה שבן אדם מדבר על עצמו, אז לדבר זה כבר לא קשור לגאווה, זה כבר יסוד הרוח, זה זה לוף גישפט. אתה סתם מדבר, זה סתם דיבורים, זאת אומרת, אז גם כן ליצנות, כל הדברים האלה זה יסוד הרוח. וזה מעניין, זה קצת יסוד דומה ליסוד האש, כן? היסוד הרוח, יסוד האש הם קצת דומים.
מה, כי בעצם הרוח היא כלום? היא רק מזיזה ממקום למקום.
כן? אין לה שום ממשות בעצם.
אבל העולם לא יכול להתקיים בלי רוח וטל.
נכון, נכון. ברור, כל הדברים האלה יש להם גם כן, זאת אומרת, כשאני אומר יסוד האש, יש לי יסוד האש גם כן משהו טוב. כן, זה נראה.
במים, בטוח.
וגם מים, כל יסוד, יש לו יסוד בקדושה, אבל פה הוא כאילו מדבר על החלק הרע שבנפש, אז הוא מדבר על ארבע יסודות בכללות, וזה קצת מעניין, ההבחנה בין, צריך עדיין לעיין בזה, ההבחנה בין יסוד הרוח ליסוד האש, הן קצת דומות.
אבל בכל מקרה זה מהקליפה, לא מסתרה החיים ככה.
או,
לא שלילי לגמרי.
או, זהו, אז בכלל, זה אין פה קליפה, מה שהוא מדבר, אין בנפש הישראל קליפה לחלוטין. לכן אני אמרתי שכשהוא אומר הקליפה וסתרי אחר, הוא כבר רומז למה שהוא יגיד עוד רגע, שזה לא הכוונה היא כפשוטו סתרי, רע מוחלט, אלא שזה רע וטוב מעורבבים. וזה קליפה וסתרי אחר. סתרי אחר זה הצד שמתנגד אלינו, מתנגד לקדושה, וקליפה, לא, הוא לא מתנגד לקדושה. עד רבה, יכול להיות שהוא שומר של הקדושה. אז זה...
בשבס גם לא שתו מים לבד?
מה?
גם בשבס לא שתו מים לבד?
כנראה, למה?
יש בשבס, אין שום בקרקרים. במים.
כן. טוב, לא יודע. כן. או, ועצבות, ועצלות ועצבות מיסוד האפר. עצלות ועצבות מגיע ביחד. כולם יודעים את זה, כן? מי שעצל, יום שלא לא עובדים בו, מרגישים עצובים. זה מגיע אוטומטי, כן? אם אתה לא עבד, אתה לא הרגשת שהוצאת את הכוחות שלך באותו יום, אתה נהיה עצוב אוטומטי. אז זה מיסוד האפר, הוא נח, הוא לא זז, זה יסוד האפר. אז זה המידות, החלק הרע. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל, בתולדתם. או, עכשיו יש פה משהו מעניין. יש מידות, פה הוא לא מסביר איפה, הוא מסביר בפרקים הבאים, איפה אותם ארבע יסודות מגיעים לקדושה גם כן. כן, הרי אם זה קליפת נוגה, אז צריך שרוח יהיה לו אופן של קדושה. עכשיו הוא מסביר בהמשך את זה, נראה את זה בפרקים הבאים. פה הוא אומר עוד יסוד. כתוב שלושה סימנים לישראל. רחמנים, גומלי חסדים, ביישנים, נכון? שלושה מידות. עכשיו, זה דברים, אם אתה אומר שזה שייך באומה, חייב שזה משהו שהוא טבעי, הוא מולד. כן? זה לא משהו שעובדים עליו. כי אם משהו שעובדים עליו, אז גם בעם ישראל, אם לא עבדו, מי שלא עבד על זה, לא הגיע לזה. לא. סימן שזה משהו שהוא טבעי. מה זה אומר? זה אומר שיש יסוד בנפש לשלושה המידות האלה. אז הוא אומר, גם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדלתם, זאת אומרת שזה מגיע אוטומטית, כגון רחמנות וגמילות חסדים, הוא לא אומר ביישנות, באות ממנה. למה? כי בישראל, אז פה הוא מסביר את מה שאמר, כי מאותו נפש, מאותו נפש של קליפה שאמרנו, מגיע גם כן היסודות הטובים בעם ישראל. למה? כי בישראל נפש זו די קליפה, זה לא קליפה גמורה, אלא קליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא סוד עץ הדעת טוב ורע. כן? זה מה שראינו שם בזוהר. סוד עץ הדעת טוב ורע, זה נשמות שמגיעות מהבחינה הזאת, עץ הדעת טוב ורע שמורבב. אז מילא, החלק של הטוב, החלק של הטוב שנמצא בנפש הזה, אצל יהודים, הוא מביא באופן אוטומטי לרחמנות, לגמילות חסדים ולביישנות. עכשיו, סתם, זה גם, זה מראה לך עד כמה זה יסודי. המידות האלה, אם יש לך נפש, זה אוטומטי צריך להיות בך. אם לא, חייב להיות שיש לך נשמה שהיא רק מצד הקליפה. כן? זאת אומרת, זה מראה עד כמה זה יסודי בנפש. העניין של רחמנות וגמילות חסדים, כן? רב חיים ויטל אומר שהבן אדם לא נברא רק לעשות טובה, רב חיים ולוז'ינר. כן? שהבן אדם לא נברא רק לעשות טובה למישהו אחר. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות משהו מהותי בבן אדם, זה לא משהו, יש דברים שאתה אומר, טוב, צריכים לעבוד על זה, להגיע לזה, זה משהו שהוא, איך שאומרים, בתוכנית, כשעשו את התוכנית של המחשב, ככה זה התוכנית, זה מלכתחילה ככה.
ב-DNA.
מה?
ב-DNA.
ב-DNA, כן, זה מונח ב-DNA.
יש לגויים זה?
או, מה שאין, כן, נפשות אומות העולם, כן? אין משאר קליפות מאות שאין בהם טוב כלל. זאת אומרת, החלק שלהם מגיע מהשלוש קליפות, הנשמות שלהם מגיעים מהשלוש קליפות שמגיעים. נראה עוד שנייה, שהם, זה לא כל כך יפה להגיד את זה, היום בדורנו, אבל הם וחזיר מגיעים מאותו מקום. זאת אומרת...
מה זה שלוש קליפות?
יש שלוש, יש בקליפות הטמאות, לא, לא כתוב פה זה מפורש.
מה שראינו בפסוק קודם.
בפסוק, מה שכתוב בפסוק שמה שאש, אש, אש, ענן, דרך אגב זה גם כן מתכתב עם היסודות, כן? יש ענן זה רוח, אש זה אש, ומה יש שם עוד אחד?
רוח, רוח שערה.
ורוח שערה. אז מה זה ענן? מים אולי, כן?
מים, כן.
כאילו מים, כאילו ענן זה מים, אש ורוח. כן, מעניין, שאפר אין שם. מעניין, צריך להבין את זה. כן? זאת אומרת, זה מקביל לשלוש מהיסודות, הקליפות הטמאות.
אפר לא עושה דבר, השלוש עובד על אפר.
מה?
השלוש עובד על אפר, אפר זה אפר, השלוש עושים משהו. זה מה שאומרים.
כן, אבל שי... לא, אבל למה בנפש של יהודי... יש ארבע יסודות, ולפי זה יש שלוש יסודות בנפש של גוי, יש אין אפר. טוב, האמת היא שאנחנו רואים שהם לא, אין להם עצלות לעשות עבירות, הם לא מתעצלים לעשות עבירות, הם לא מתעצלים בזה, כנראה שאין להם, היסוד האפר לא כל כך עובד שם. אבל נראה בהמשך, הוא מסביר בדיוק ש... זאת אומרת, למשל, גם המאכלים אסורים, החיות שמגיעה אצלם ומגיעה אצל גויים, היא אותו חיות, כמובן בדרגות שונות, כמו שנראה, יש דרגות שונות. עכשיו הוא מביא לזה ראיה, כמו שכתוב בעץ חיים שער מתת, וכל טיבו דאבדין האומות לגרבי הוא אבדין, וכדי איסה בגימור על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינן עושים אלא להתייער. זאת אומרת, יש משהו מעניין, יש הבדל בין גוי ליהודי. מה הדין יהודי שאומר שהוא נותן צדקה, על מנת שהוא יהיה צדיק גמור, על מנת שהבן שלו יצליח בזה, כן? אז לכאורה הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא נותן צדקה בשביל משהו גשמי. אז הגמרא עומד בראש השנה שאצל יהודי זה מצוין. למה? כי בעצם מה שהוא רוצה זה לשם שמיים. הוא מוסיף משהו על הצד, כן? אבל היסוד הפנימי זה הרחמנות, כי זה משהו טבעי אצלו. זה משהו טבעי אצלו. דרך אגב, היה גם ויכוח בצדקה, כן, האם בן אדם שנותן צדקה הוא צריך לעשות את זה מרחמים או לא מרחמים? פשיסחה, וזה היה ויכוח בין הצדיקים. למה? כי לכאורה, אם אתה עושה את זה בגלל רחמים שלך, אז סתם אגו שלך. כן? זה אגו שלך. אתה צריך לעשות את זה בגלל המצווה, לא בגלל שאתה מרחם. כן? ככה יש מימרי בשם היהודי הקדוש.
עכשיו יש זה טוב לרחם.
או, זהו, אז לפי מה שאנחנו רואים פה, זה שאני מרחם, זה לא אני. מה זה אני? זה חלק של קדושה שבי. זה טבע שיש באיש יהודי לרחם. אז זה לא איזה משהו אגואיסטי. זאת אומרת, לראות ברחמנות הטבעית שיש אצל יהודי על מישהו, איזה משהו אגואיסטי, זה לא נכון, לכאורה. כן? כי זה הטבע של יהודי, וזה מהחלק של הקדושה שיש בנפש הפשוטה של יהודי. כן? אז אני לא צריך לעבוד על זה שהצדקה שאני אתן זה לא, שם בפשיסחה הם היו כאילו אומרים ככה, קודם אני אתן לו, הוא היה נותן, נגיד הוא היה מרחם, אתה רואה מישהו מאוד מסכן, אתה מרחם עליו, אז קודם תיתן לו שיהיה לו מה לאכול שלא זה, עכשיו תיתן עוד צדקה בתור צדקה, שזה לא בכלל, לא בגלל הרחמים, כן? זה מתאים לפשיסחה ולזה, אבל בעצם לכאורה, גם השון של הפסוק הוא לא ככה, כן? לשון של הפסוק לגבי צדקה, מדברים שם על רחמים. כאילו, הלשון של הפסוק הוא ככה, אבל זה לא רע. בקיצור, הרצון לעשות דברים טובים אצל יהודי, אפילו כשהוא אומר שעל מנת שיהיה בני צדיק גמור, זה לא. מה שאין כן אצל גוי, אפילו אם הוא נותן את זה לשם שמיים, אנחנו אומרת הגמרא, הם עושים את זה רק להתייער. כן? לכן, יש בעיה לקבל...
צ'ארלי, במקום צדקה.
צ'רדי, כן, והגמרא אומרת שלכן, אסור לקחת צדקה מגוי, כן, כיוון שזה רק, זה לא משהו אמיתי, אז זה יכול לחזק, זה נותן להם זכויות, זה לא מצווה באמת, כן, זאת אומרת, זה לא מגיע להם בצורה טבעית, כיוון שהנפש שלהם מגיע, וזה היה הוויכוח של רבי שמעון בר יוחאי, על הקשרים שרומי עשתה, כן? כן, אז הוא אמר לו, מה זה? כל מה שהם עושים, הם עושים את זה רק בשביל עצמם, כן?
פשוטה הזאת, כאילו, יהודי לא יכול לתת צדקה שזה בא מהצד הגאווה שלו?
מה?
אי אפשר להיות...
בטח שאפשר, אפשר. אז מה? אבל תמיד יהיה בזה מעורב.
כאילו... צריכים לגלות את החלק ההוא, שהצדקה יבוא מהחלק ההוא של הרחמנות.
כן.
אבל הם לא עובדים עליו, אז זה יבוא מהצד ה...
יכול להיות ש... כן, אבל לא רק. אבל אף פעם זה לא יהיה רק. כי זה נפש אחת, יש לי נפש. והנפש יש בדברים שליליים ודברים לא שליליים, כן? אז בכל מעשה שאני אעשה, מעורב בזה טוב ורע. זה בעצם מה שכתוב פה. שכל מעשה שיהודי יעשה, כן? לא בעבירות. לא כשהוא מתעסק עם עבירות, כשהוא מתעסק בדברי הרשות, כל מעשה שיהודי יעשה, הוא מעורב מפעולה שהנפש, החלק הטוב שבנוגה עושה, והחלק הרע. כן?
ולכן... אצל גו אי אפשר שיהיה... שמץ של טוב?
או, אז עכשיו השאלה היא ככה, זאת אומרת, האם, הרי יש חסידי אומות העולם, כן? יש, 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 יש צדיקים באומות העולם. אז זו סוגיה שאנחנו צריכים לראות, נראה את זה במשך. איך באמת, יכול להיות שזה מגיע, אבל זה לא מגיע, השאלה היא מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, הרי, איפה אמרנו נמצא הנפש הזאת?
בדם.
בדם. עכשיו, אבל יש שכל, יש נשמה שיש לה שכל גם כן. נכון? עכשיו, מה יש לגויים בחלק הזה? אנחנו מדברים פה עכשיו רק על הנשמה הכי תחתונה, מה שנקרא נפש. הוא בא להגיד שיש חילוק בין גוי לנפש. זאת אומרת, אצל גוי זה לא מגיע בצורה טבעית. אבל יש הרבה גויים שהם השכילו, והבינו, מבינים את העניין, והנפש השכלית שלהם, כן? הרי גם גוי הוא לא בהמה מבחינת הנפש השכלית שלו. כן? אז הנפש השכלית שלו, הוא מבין שצריך לתת צדקה מחמד זה, אבל זה לא משהו שהוא טבעי, זה לא משהו שהוא מגיע באופן כמו אכילה ושתייה. זאת אומרת, אצל יהודי, לתת צדקה למישהו, או לעשות חסד למישהו, זה מגיע כמו שהוא צריך לאכול ולשתות. זה ממש מהנפש שנמצאת בדם. הנפש הזאת שנמצאת בדם, שהיא גורמת לו שהוא עייף, והוא חש ונעלב, וכל הדברים הכי פשוטים שיש, שאנחנו מתעסקים איתם בעולם, היא גם... מעוררת אותו לדברים טובים. עכשיו, זה תמיד, כמובן, בכל יהודי תלוי באיזון שלו, של קליפת נוגה, עד כמה הוא משליט את החלק של הרע על הטוב, הטוב על הרע, כן? זה, זאת אומרת,
זה הבסיס.
זה, אבל תמיד יהיה חלק טוב. זה מה לכן הגמרא אומרת. אפילו אם אני אומר מפורש, אני נותן צדקה רק כדי שלי יהיה טוב. על מנת שבני יתרפא. אז מה זה? זה אגו לחלוטין. לא, אבל הגמרא אומרת, לא, זה הגמרא בראשונה, בעצם, זה בעצם מצד צדקה. למה? זאת אומרת, כי בעצם תמיד יהיה מעורב חלק טוב בזה. כן, הרב גם כן אומר על זה כמה פעמים, על גבי לשמו, שאנשים לא לומדים תורה לשמה, כן? אז הוא אומר, תמיד יש חלק של לשמה. תמיד יש חלק של לשמה. זה מעורב עם עוד הרבה דברים, וזה וזה וזה. אבל תמיד יש גם את החלק של הלשמה. כאילו מאוד מנ...
רגע, עכשיו גוי שמתגייר יכול רק... לא, אז הוא יכול רק את הנפש השנייה לקבל, אבל את הנפש הבסיסית היא נשארת...
אז איך זה עובד? הרי גירות, הוא כגר...
נולד מחדש, נו.
עכשיו, באמת, הסוגיה של גרים זה סוגיה עמוקה מאוד. האם באמת גר מגיע למעלה כמו ישראל גמור? אז בגמרא רק כתוב כמה שהוא יכול להיות ככהן גודל, הבנים שלו יכולים להיות ככהן גודל, הכל... הוא יכול להגיע לכל המדרגות, ו...
ברור, הבנים שלו.
הבנים שלו, בסדר. וגר, כן, אבל יש בזוהר במקומות מסוימים, שכתוב שנגיד לעולם הבא, בעולם הבא יש עולם של גירים, שהם לא יכולים להגיע לעולם של ישראל. צריך לדעת את זה, אבל איך זה עובד, אז זה נראה, יש לנו את הדרך השם. איך עובד העניין של גירות? איך זה עובד? נראה את זה בהמשך, הדרך השם מסביר בכלל... יותר מזה, הרי ממתי הקדוש ברוך הוא נתן את הנשמות האלה? הנפש הבהמית, ממתי יש אותה?
ממה?
ממתי היא קיימת בעולם? ממתן תורה יש רק נפש בהמית? לא, מאדם הראשון, אחרי החטא.
כן, זה הבסיסי.
זה הבסיסי. אז עכשיו, כל הצצאים של האדם הראשון צריך שיהיה להם את זה. איך זה קורה שזה רק פתאום אצל יהודים? כן? בפרט שנראה בהמשך שהוא מביא פסוק, שלומדים את זה, ויפח באפיו נשמת חיים, שזה פסוק שנאמר בכלל על בריאת האדם. אז זכורה זה צריך להיות גם בגויים. אז איך זה עבד, זה, יש לזה, הקוזרי קצת מדבר על זה בקיצור, אבל בדרך השם יש לו איזה פרק שלם. אתם רואים, דרך השם פרק רבי חלק ב', בעניין ישראל ואומות העולם. יש לו פרק שלם איך זה עבד בדיוק, זה ממש קשור גם ליציאת מצרים. כי, לפסח, כי מתי היה, ממתי נהיה כזה דבר, שיהודי שנולד אצל יהודי, זהו, גמרנו. אין לו ברירה, הוא יישאר יהודי עד שהוא ימות. הוא לא יכול להחליט, בסדר, אני כבר לא חלק מהאומה הזאת, ולתמיד, מה שלא יהיה, אם הוא נולד יהודי, הוא יישאר יהודי, עם כל ההשלכות של זה. ממתי זה קרה? מתי היה פעם האחרונה?
אבל זה לא קרה.
מה?
זה לא קרה.
למה זה לא קורה? בטח, היום כל יהודי
שעושה עבירות מסוימות, הוא מחוץ למחנה.
לא, אין מחוץ למחנה, תמיד יש מחוץ למחנה מומר, יעשה ככה. זה הגדרות, הגדרות קלות, אבל זה לא מהותי.
מתן תורה.
זאת אומרת, מה?
מתן תורה.
רק במתן תורה?
פסח מצרים.
במצרים, זאת אומרת, האבות היה להם בנים, בן אחד גויים, בן אחד יהודי, כן? בן אחד הוא ראש של איסוב וזה. עכשיו, במצרים מה היה? כמה יצאו ממצרים?
50.
אחד מחמש, אחד מחמישים. אחד מחמש האלה, איפה הם? נעלמו. הם לא חלק מהעם בעצם, נכון? מי שיצא ממצרים, היציאת מצרים זה הזמן שעם ישראל נהיה לעם, ויש פה עניין עמוק. זה הזמן שנגמר הבירור של העניין הזה. זאת אומרת, עד יציאת מצרים היה יכול להיות שגם דרך המסלול של האבות יגיעו נשמות שהם לא שייכים לעם ישראל. יגיעו נשמות שהם נפש של ג' קליפות טמאות לחלוטין. כן? לכן ליצחק אבינו נולד בן שהוא מג' קליפות לחלוטין והוא התאום. אחד היה לו נפש כזאת ואחד היה לו נפש כזאת. עד מתי נמשיך? עד יציאת מצרים. יציאת מצרים...
אחרי
מה?
היה לך ערב
רב. ערב רב זה גויים, זה גיירים.
אבל זה חלק מ...
וזה היה, דרך אגב, הכעס הגדול על מוישה רבינו בנקודה של ערב רב, היה הנקודה הזאת. שהזמן של יציאת מצרים היה צריך להיות זמן של בירור. הנפשות האלה הם שייכים לאומה והם לא, וההכנסה של הערב רב, בדיוק בזמן הבירור הזה, היה בעיה קשה. כי זה פגם בבירור הזה, וזה עשה צרות, כל הצרות שהיו לעם ישראל אחרי זה, בכל 40 שנה, הגיעו מכוח הפגם של הערב רב. ובזוהר כתוב על זה, שמוישה רבנו יש לו שייכות עם הערב רב. כן? מוישה רבנו יש איזה... בזוהר יש איזה סוגיה שלמה, מה הקשר בין מוישה רבנו? עמחו, שיחס עמחו זה הולך על הערב רב. כן? אז הזוהר, מה היחס בין מוישה רבנו? בכלל מוישה רבנו, איפה מוישה רבנו גדל? בבייס פארוי. היחס בין מוישה רבנו לחלק של פארוי, איש מצרי הצילונו. כן? כתוב בתורה על מוישה רבנו שהוא איש מצרי. כתוב בתורה. היחס בין מוישה רבנו למצרים זה סוגיה. אבל העניין של... אז כל אחד נותן את הגבול בזמן אחר. זאת אומרת, הרמח"ל יש לו, נראה את זה, אומר בדור הפלוגה. זאת אומרת, היה כמה שלבים שבהם היה סוג של בירורים כאלה. זאת אומרת, מי שייך, מי לא שייך. אבל זה ברור, שמי יציאס מצרים ואילך, אין נשמה כזאת. לא מצאנו כזה דבר שהיה מישהו שנולד בעם ישראל, ואומרים לו, זהו, אתה יוולד לך יהודים, הם לא יהיו יהודים. יש, אפשר לתת את הכונס מיוחדות, עשו את הכונס על מומורים, עשו את הכונס על צדוקים, על בייטוסים, כל מיני תקנות, אבל זה לא דבר מהותי. מי ששייך, שייך. כן? אז זה ברור שבהתחלה זה לא התחיל ככה. ולכן, גם אם אנחנו רואים פסוקים שלפני הזמן של מתן תורה שיש ויפח באפו ונשמס חיים, כן? כי בהתחלה זה באמת לא היה ברור משפחה. כל מי שבמשפחה חייב להיות ככה. מי יציאת מצרים?
היו רשעים גמורים, אז זה לא קשור.
יכול להיות רשעים. רשעים יכולים להיות. אבל עדיין הנפש הבהמית שלהם, כן? הנפש הבהמית שלהם היא, כשהוא נולד, הוא נולד עם נפש בהמית של נוגה. לא מג' קליפות טמאות. יכול להיות שהוא השליט על עצמו את החלק של הרע, עד שהחלק של הטוב בקושי ניכר.
אבל אם כך אישה מומרת, הילדים כן? של היהודים?
כן. אי אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, בעולם הנשמות, זה מיציאת מצרים, ולכן, למה כל פעם אנחנו אומרים, כל מצווה שאנחנו עושים, זה סתם, כיוון שזה לפני פסח, כדאי להגיד בזה. אנחנו אומרים, לזכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. כל מצווה, יש איזה עניין שלפני מצווה להגיד שאנחנו עושים את זה זכר יציאת מצרים. כי היסוד הוא שלא בגלל שאנחנו עושים מצוות אנחנו יהודים, כן? למה מתן תורה אחרי יציאת מצרים? זה לא בגלל שאנחנו, כמו שיש משפט ידוע, אנחנו אין לנו אומה אלא בתורתה, נכון? כן, זה משפט נראה לי שלקוח בגרסה, זה מהכוזרי בעצמו. אז זאת אומרת, כאילו יש כזה גישה ש... עם ישראל לא תורה, עם ישראל לא תורה, אין לזה משמעות של עם ישראל, כן? וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד, זכר יציאת מצרים. זכר יציאת מצרים אנחנו רוצים להגיד, שאנחנו עושים מצוות בגלל שיצאנו מצרים, ואז יתברר שיש לנו נפש מסוימת כזאת, אז מה מתאים לנפש כזאת? נפש כזאת מתאים לעשות מצוות, זה לא, היא לא מסתדרת עם, בלי חיים של תורה, כן? אבל אם, אז זה לא שאני עושה מצווה בגלל זה אני נהיה יהודי, בגלל שאני יהודי, בגלל שיש לי נפש כזאת, לכן אני עושה את המצוות, כן? זה, מאוד, זה יסוד חשוב מאוד, לכן כל הגישה לאנשים שלא שומרים טובה על המצוות, כן? זה יסוד, ויותר מזה רואים ביציאת במצרים, שכאילו הקדוש ברוך הוא בעצם, הם הגיעו למצב שלא היה להם שום זכויות, כן? והמלוכים אמרו, הלא לא עובדי, בעצם אנחנו לא רואים הבדל בין מצרים ליהודים. עכשיו, מבחינת מה לא רואים, עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שזה יהיה במצב כזה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אוריד אותם לארץ מצרים, עבודו ועינו יסום, והם לא יזכרו שום דבר, אז אני אביא להם איזה מצוות קלושות, פסח ודם מילה, שבזכות זה אני אוכל להוציא אותם ממצרים. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שזה יהיה, לכאורה הם היו במצב שהם היו מוכרחים להגיע למצב הזה, כן? אחרי 200 שנה במצרים, הם הגיעו למצב שאין להם כלום. כן? הם נראים ממש כמו הגויים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בדווקא הוא עשה את זה. כי אם הם היו נשארים עם כמו אברום, יצחק ויעקב, אז אין פה את הבירור שאני יהודי בגלל שאני, בגלל משהו בעצם. אני יהודי בגלל שאני אתנהג יותר יפה מכל הגויים. הפוך. חייבים להגיע למצב, הקדוש ברוך הוא היה חייב להגיע למצב שהמלוכים יגידו הלולו והלולו, זאת אומרת שתיהם שווים בדיוק, אני לא מבין הבדל, אבל בכל זאת, הנשמות שלהם הם ככה, הנשמות שלהם ככה, ולכן אני מוציא אותם. זה הבירוש של יציאת מצרים. כן.
אז אתה לא תגיע לשם,
נכון? מה? לא, לכאורה לא. השאלה אם ללמוד את זה בתוכו. בעצם זה המקור, זה מאוד כדאי ללמוד את זה. אולי אפשר להתחיל את זה, כי אנחנו לא נראה את הכל. אולי, רגע, אתם ממהרים? אתם רוצים כבר לרדת לכיוון מהיר? מה? כן, אז השאלה אם יש פה איזה... טוב, אולי פעם הבאה נקרא, ישר נתחיל עם זה, ואז נעבור לפרק בייס.
שקויח.
בסדר?
שקויח. שקויח, ביהודה, שקויח.
שקויח. אז זה אני צריך.
מצרים זה הכל שלו,
אה? שמה?
ששם...
המחל בדרך השם לא עומד ככה.
מי אומר את זה?
זה תואר שלי, פחות. כאילו, אני... לא, באמת, אני חיפשתי לזה... יש קצת רמזים במערל, קצת רמזים, אבל להגיד רמחל בדרך השם, הוא רוצה להגיד שבדור הפלוגה, אז כבר זה. אבל זה לא לגמרי, זה אין מה לעשות, רואים שזה לא לגמרי, אתה רואה שיש איסוף אחרי דור הפלוגה, ויש עוד הרבה זה. מה שאנחנו רואים במציאות, הבירור האחרון, שאין מה לעשות, פתאום קרה משהו, שיהודי נשאר יהודי ולא יכול לקרות שיוולד איסוף למישהו. אין כזה דבר שלמישהו נולד איסוף. איך פתאום זה קרה? זה מה שקרה. יש איזה רמזים, יכול להיות שצריכים למצוא לזה יותר מקורות.
אחר נולד בתור יהודי
טהור. כן, כן. הוא נשאר יהודי. הוא גם נשאר יהודי. אין לו אפשרות להימלט מזה.
בשבוע הבא, מתי
השיר? מה?
שלישי? מי שתומה.
מה יש יום שלישי הבא?
לאן זה הולך?
כלום.
איפה
הסדר? יום שני יש לי חדכן. יום שלישי.
כל הספרים שם פה?
בעזרת השם יש לבן שלי ניתוח מחר. אז שם שם יעזור.
איפה הספרים?
יש לו ניתוח בקע.
בקע?
בקע.